שלום, התחלנו לעסוק בתכונות החשובות של תורת הסוד. ראינו שהתכונה של העיקרית של הסודיות, שהיא כוללת, ראינו זה בסעיף זין, וגם בסעיף ח', התכונה של הסוד, בעולם הסוד, באוצר השכל העליון, שם אין, שם נמצא השלום, שם אין סתירות. והרב ממשיך לעסוק בנושא הזה של השלום והכלליות, שזה נושא מאוד מרכזי בתורת הסוד. סעיף ת' מפני כוח הקיבול אשר לאדם, ידיעה סותרת ידיעה, והרגשה הרגשה וציור ציור. אבל באמת ידיעה מחזקת ידיעה, והרגשה מחיה הרגשה וציור משלים ציור. וכל מה שמתעלה האדם כליו מתרחבים, עד שמוצא בעצמו את התוכן הגדול של השלום הפנימי, והתאמתן של הידיעות, ההרגשות והציורים השונים זה עם זה. כוח הקיבול שלנו זה הנפש של האדם, ובנפש יש משהו מצומצם, להבדיל מהשכל שהוא יותר רחב ופקים, הנפש היא יותר מצומצמת, זה כלי הקיבול, ובנפש דברים פחות מסתדרים. בעולם הילדותי למשל מאוד בולט שקשה לילד להכיל ידיעות או מידע שיש פה צד שהוא סותר מידע אחר, למרות שהוא באמת לא סותר, אבל הוא אי אפשר להכיל אותו. אני אתן דוגמה מאוד קטנה, טיפשית, אבל זה רק כדי לעזור. פעם אחת אני ניסיתי להסביר לילד שלי הקטן שסבא וסבתא גרים ביישוב הזה, שזה במועצה האזורית בשם הזה. אז איפה הם גרים? או שהם גרים, אני עושה, אז הם לא גרים שם, שהדוגמה, או שהם גרים באופרה, או שהם גרים במועצה האזורית בנימין. אתה לא יכול להגיד שהם גם גרים באופרה וגם בנימין, זה לא מסתדר, פשוט אופו אופו. ככה לוקח זמן עד זה לא שהילד הוא טיפש חס ושלום. הנפש שלו לא מסוגלת להכיל שיש פה רגע, אתה אומר שני משפטים שאי אפשר להכיל אותם ביחד. זאת אומרת, הם גרים, ואותו נתן שתי שמות באמת. ודאי, זה רק מה עוזר, כי אתה מבין את זה יותר לעומק. זאת אומרת שהידיעות סותרות כשהנפש מצומצמת. אותו דבר הרגשות. אם אדם הוא בוכה, אז הוא עצוב. אז איך יכול להיות שאתה בוכה בסמן שמחה? איך יכול להיות שבאותו אירוע עצמו יהיו גם תחושות כואבות וגם תחושות שמחות? הנפש הילדותית לא מסוגלת להכיל את זה. הנפש יותר בוגרת, יותר גדולה, יכולה להכיל. ועד רבה זה משלים, זה עושה את זה יותר אמיתי, יותר שלם, יותר טהור. ציור, כן, הציור זה התדמית. לערכים, מידות, לנושאים מסוים יש תדמית. והרבה מהבלבול בעולם המידות, בעולם הערכים, זה התדמית שלהם. ונגיד, כותב במוסר אביך ש... בגלל הקטנות של הנפש של האדם, אז נגיד למידת הענווה יש תדמית. זאת אומרת, התדמית של מידת הענווה זה מופנמות. אדם הוא מופנם, הוא צנוע. עכשיו, לא יכול להיות שהוא בעל ענווה, והוא מלא, יש לו מלא חברים, הוא מאוד חברתי ומאוד צועל ושמח ומאוד קריזמטי, לא יכול להיות. בתדמית זה לא מסתדר, שזה ענווה. אז זה מכשול, כי למה החלטה שהציור הזה תדמיתית הוא שונה? זה מכשול, זה העקבה נפשית שעוצרת אותנו מלהתקדם. זאת אומרת שהאמת היא שצריכים להשתחרר מהמחסומים הנפשיים ולהרחיב את הנפש כדי לקלוט את האמת. יוצא שהדרך להגיע לאמת היא לא רק בשכל, אלא הרבה הרבה תלוי בהרחבת הנפש. ככל שהאדם מתעלה, כלומר, כליו מתרחבים, כשהאדם הוא פחות אנוכי, הוא פחות שטחי בגישה שלו, יש לו סבלנות, הוא פחות קשה באופי שלו. אז זה מאפשר לו לאט לאט לפתח נפש שמסוגלת להכיל בתוך עצמו, מוצא בעצמו. זאת אומרת, זה משהו בנפש, זה לא איזה נוסחה. באמת הוא מצליח בתוך הנפש שלו, בתוך עצמו, לבנות תכונה נפשית שמסוגלת לחבר ולהשכין בשלום דברים שהם בוודאי, זה לא סותר. זה גם נכון, בוודאי. זה צד כזה, צד כזה, רגש כזה, נכון, גם רגש כזה, זה לא סותר. זה נקרא שלום פנימי. שלום פנימי זה לא נוסחה, זה לא דבר שמתחיל מתירץ את הקושייה, אלא מפיתוח הנפש, עד כדי כך שהידיעות, ההרגשות והציורים הולכים ומתיישבים זה עם זה בתוכנו. הדבר הולך ומתרחב עד שבא לעומק המקיף, למקום ששם הסתירה חריפה ועזה מאוד, עד כדי קצף איתן של קודש, ומרוב הדעת הפנימית המתרחבת ומתפשטת בכל קומתו רוחנית של האדם, נעשה שלום חודר, נוקב ויורד עד התהום, ותהום נחיל. לא רק בעניינים שכולנו מבינים בהם, אנחנו כולנו מצפים שהאדם מתרחב בנפשו, אלא גם בנושאים שבהם שם לכאורה נגמרה כבר יכולת האכלה, ויש דברים שאי אפשר להכיל, דברים שאי אפשר לסבול, דברים עזים מאוד, מקום שהקודש מתעורר, אין מקום, אי אפשר להכיל את זה. זה לא, אני זה הצלחתי וזה הנפש שלי הייתה מספיק לחבר, אחר פה, אי אפשר. זה הכל, אבל אי אפשר, זה תומה, אני פה קודש, זה תומה, אי אפשר. זה סותר מהותית. זה לא מידע רק סותר, זה לא רק, הכל זה הסתירת של החיים. זה קצף שבא מהקודש אמיתי, קודש טבעי, קודש חזק.
מה זה
זה הדבר?
זה האדם כאילו הולך ומתרחב?
היכולת של האנושות, של האדם להתרחב, ודאי מצוין, זה תהליך, הולך, זה תהליך, תחבות כל החיים. אבל אנחנו מגיעים לפעמים לאיזה מקום, אי אפשר יותר. אבל המושג הזה שנקרא שלום פנימי עובר שדרוג. זה לא רק שלום פנימי, אלא השלום עכשיו עובר כיתה, עולה כיתה. שלום זה הייתה תכונת נפש מאוד חשובה, פיתחנו תכונת הנפש, מאוד חשובה, זה מאוד חשוב לאדם לפתח תכונת הנפש הזו, מילדות לבגרות ואילך. יש שלב שבו זה נעצר, שעם כל הכבוד לשלום, אי אפשר, אין שלום פה. ופה השלום, התכונה הזאת החשובה שנקראת שלום, שהיא תכונה נפשית, עוברת, התכונה הזאת עוברת לעולם מדרגה, למושג שנקרא דעת. דעת זה לקחת את התכונה הנפשית של השלום, ולמצוא את השורש שלה, שהוא שורש מחשבתי, הוא שורש תפיסתי. במקום שהתכונה הנפשית נעצרת, סימן שצריך להעמיק את התודעה, להעמיק את הדעת. הדעת זה התפיסת עולם שנדרשת את העומק שלה במקום שהתכונה הנפשית נעצרת, שלא אי אפשר להחליט. זאת אומרת שבמקום שזה נעצר, הגענו לסתירה חריפה ועזה מאוד, קצף איתן של קודש, בא לעזרתנו העובדה שמהשלום עלינו אל הדעת, שזה הפנימיות של השלום. התוכן הפנימי של התכונה שנקראת שלום זה הדעת. איזה דעת? דעת פנימית. מה מאפיין את הדעת הפנימית? התכונה העיקרית של הדעת זה שאי אפשר למקם אותה בשום מקום. היא מתרחבת ומתפשטת. זו התכונה של הדעת. כמו שאומר שלמה במשלי, שהדעת ממלאת את כל חדרים. ככה לשון. זה ממלא את כל החדרים. איזה דוגמה. בישראל ותחייתו, סעיף כף א', כתב הרב, שברכת ישראל היסודית היא תוספת הדעת. הדעת העליונה, שורש הדעה המיוחדת לישראל. יש ברכה מיוחדת של עם ישראל, היא הברכה הכי חשובה, הדעת העליונה. ומה זה הדעת הזאת? קווי הדעת מתפשטים, מתרחבים. ואז הוא כותב שכל הדעת היא מלאה חדרים שונים של אותה דעת עליונה. זה פסוק במשלי, והוא מביא שהזוהר דורש על הפסוק הזה, שכל החדרים וכל הקצדרעים וכל הזה מתמלאים מהדעת. חולקין בדעת. ואז הוא כותב בסוף, שכל החדרים מימין ומשמאל מסתגלים לברכת השלום. זאת אומרת, בגלל הדעת נהיה ברכת השלום. הבא לרגלה, ונתתי שלום בארץ. כלומר, יש הרבה חדרים. והחדרים, כל חדר הוא שונה, יש לו את העניין שלו. והדעת מצליחה להתפשט בכל החדרים. לטעון שכולכם חדרים של אותו ארמון, של אותו מבנה, אתם כולכם פשוט, נדמה לכם שאתם בחדרים שונים, אתם פשוט לא שמים לב, אתם תחושים כמו באותו חדר אחד גדול. הדעת הפנימית היא תפיסה מאוד כללית, שהיא כל כך רחבה, כל כך מתפשטת בכל קומתו של האדם, שהיא שוברת את הקירות. ולכן, בזכות הדעת הפנימית, השלום מקבל כוח שלה לא לפניכם. אם לפניכם השלום התרחב, 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 יפה מאוד, הוא נעצר, נעצר בקיר. מה הדעת? התפיסה העמוקה, השורשית שלה, שהכל פה זה הכללה, ושוברת את הקיר, עושה חור בקיר, והשלום חודר, נוקב,
עד התהום, מה התהום הזה אין לנו קשר איתו, גם התהום. תהום זה דברים שמחוץ לשכל שלנו, מחוץ להיגיון, מחוץ לצדק, למוסר, מה יש שם? לא נכון. משפטיך, תהום רבה. גם בתהום יש משפטי השם שם. איך מגיעים למקום הזה? איך בונים דעת? דעת פנימית. שזה השורש הנסתר, השורש התודעתי, שממנו בא ברכת השלום. אז בוא נראה. הוא מסביר קצת.
לפני שמדברים על מרחיבים את הדעת, איך מרחיבים את הנפש? כי זה השלב הראשון.
כן, זה בעולם רגיל. לא צריך שזה נסתר. זה בגרות שאנחנו בונים אותה כל החיים. התבגרות שאנחנו בונים כל החיים. שאנחנו לומדים להיות פחות שטחיים, פחות חד-ממדיים, יותר סבלניים, מסוגלים לראות תמונה מורכבת יותר, לראות צדדים שונים. זה תכונות נפשיות שאנחנו צריכים לבנות, בואו נצא להתבגר. זה תהליך נפשי שאנחנו צריכים לשים לב אליו, והוא בעצם הוא מאפשר לנו להיות יותר ויותר אנשי שלום.
מקום שמתעלה האדם כלל מתרחבים, כן. זה טבעי.
זה טבעי, וזה לא עובד על זה. הוא צריך לבחור בזה, כמובן, לשים לפתח מודעות בזה. מידות ומחשבות והתבוננות, אבל זה עדיין נגלה. וכל אחד יכול לבנות. עד שהגענו, מגיעים למקום, אי אפשר. אי אפשר, תסתכל. זה מקום שהסתירה חריפה ועזה מאוד. זה הגענו לתהומות, הגענו ל... ליושיות החיים שלנו, אתה נוגע שם, אתה רק תן לנו את החיים. אי אפשר שם. שם אין שלום, אי אפשר. תיקח את זה, אתה נוגע שם, אין, נתמוטט לנו אותה, זה אי אפשר. זה קצף.
למה במקום הזה, כל מה שמתעלה,
אדם,
כל מה שמתעלה,
אדם,
כל מה שמתעלה,
נעצר. שם הוא נעצר. הוא מתעלה, 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 עד שהוא מגיע למקום שאי אפשר כבר. עם כל הכבוד לשלום ולהתעלות, אתה נוגע פה בעומק, בתשתיות של החיים. אי אפשר. הקודש יוצא מגדו, יוצא מכן. אי אפשר להחליט. אז באותו רגע, לכאורה, אין שלום. זה יוצא שהקודש הופך להיות האויב של השלום. כי הוא נחמד מאוד הקודש, שלום, 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 עד שפתאום הוא הגיע לנגעו לו ברצפה, בתשתיות של החיים, פתאום אתה רואה שהקודש אין לו שום מוכנות לשמוע שלום. הוא אויב השלום. תסתכל, הוא מלא קצף. זה סתירה כל כך חריפה ועזה. אפשר עוד לתן, אפשר עוד להסתדר וזה. יש דברים שפתאום זה מגיע עד לפן שאי אפשר. זהו. ואז נוצרת בעיה גדולה שיוצא שמי שאוחז בקודש, אז הוא אין לו שלום. הוא הפך, הוא נגד שלום. אז איך זה יכול להיות? התורה היא שלום. ושמו של הקדוש ברוך הוא שלום. כל נתיבותיה שלום. מה עושים? זאת אומרת שאי אפשר להסתמך רק על השלום שבנינו בנפש. אנחנו צריכים לעלות קומה בדעת. צריכים פה קומת דעת חדשה, פנימית, שהיא תבנה עוצמה חדשה של השלום, מושג אחר של השלום. שבעצם מה שנראה לך ספירה זה בגלל שאתה אומר אני בחדר הזה והוא בחדר הזה. לא יכול להיות, זה שאי אפשר לחבר את החדרים האלו. אי אפשר, זה שני חדרים שאפשר לחבר אותם. מה פתאום? בטח שאפשר לחבר, אני אראה לך. תביא מקדחה, מחבר אותם, אתה רואה, זה מתחבר. זה דעת. פנימית. נעשה שלום חודר נוקב.
לכן התורה של הדת הפנימית מצילה, זה הצלה לכל התורה. כמו שראינו גם בפסקאות קודמות, הרב רואה בהגעה לעשות הכרח. הכרח, אין ברירה. ראינו את זה בסעיף ו. אי אפשר להסביר אמונה פשוטה. זה לא אי אפשר יותר. וגם בסעיף ה. אי אפשר. אי אפשר להסביר את אמונה. אי אפשר. וגם בסעיף ז. דיברנו על זה שהפילוסופיה מגיעה בסוף לאיזה נקודה שהיא חיה בסתירה פנימית. וגם בסעיף ח. הגענו בסוף לדבר אבסורד, שכל שאנחנו יותר יודעים, אנחנו בעצם יותר מחושך. זאת אומרת, יש פה מכל מיני כיוונים, כל מיני זוויות, שאין ברירה. חייבים להגיע למבט של הסוד, כי אם אתה לא מגיע לסוד, תראה מה קורה. מה שבנינו כל כך יפה באדם את השלום, שזה דבר כל כך חיוני בנפש של האדם, הקודש בא והורס את הכל. הוא הקודש הורס את הכל. הקודש הופך, גורם לאנשים להיות אנשים לא רחבים בנפש שלהם, שהאישיות שלהם לא מוכנים להכיל דברים, הם מלאים סתירות, ניגודים, הם אנשי קצף. אז התורה בסכנה? מה עם נתיבותי השלום? הדרך שעולים עד לידי מעלה עליונה זו. מהי הדרך? מתחילים בעת אשר האדם עומד במצבו הנמוך של פגיעת הסתירות. אדם נמצא במצב נמוך, שהוא עדיין כלי הקיבול שלו צר, הוא עדיין סובל מניגודים. כבר אז בשלב הראשוני של התחלת בניין הרחבת הנפש, גם שם כבר יש שני דרכים. זה למעלה מזה. יש אשר ידיעה סותרת ידיעה, שולט אותה לגמרי. עד אשר הידיעה שנסתרה מכוח הידיעה נקנית, נחשבת כאילו המצמצות. אין, אי אפשר. אין מקום לשתי הידיעות. כאילו אם אתה אומר את הדבר השני, זה טיפשות, זה ריק וטוב. ויש אשר על ידי סתירת הידיעה אחת את השנייה, מתמצות תמציות של הידיעה הסתורה, ונכנסות בתוך הידיעה נקנית האהובה, ואף על פי שמצד הכלי נראה שאדם שלל וסתר את הידיעה המנוגדה, באמת, מצד האור הפנימי, הרי הוא בונה אותה ומקנה אותה לעצמו. כבר בשלב הראשון, הראשון, הראשון של הסתירות, אומר הרב, אפשר לבנות בנפש בשלב מאוד מאוד בסיסי של החיים. גם כשאנחנו עוד לא פיתחנו הרבה את השלום. אפילו כשאנחנו בשלב המלחמה, ואפילו עוד לא פיתחנו בכלל את תכונת השלום, אפשר כבר בשלב המלחמה מאוד 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 ראשוני, מאוד נקרא לזה ילדותי, לפתח יכולת קטנה מאוד. נקראת לקחת משהו קטן ממה שמול נגדך, מה שסתרת. אתה סותר אותו, נכון? אתה נוגד אותו, אתה לא, הוא לא, אין לו מקום. סער, נכון, אין לו מקום. יש משהו קטן קטן שאתה חושב שאפשר כן לקח משם? האם אנחנו מפתחים יכולת, או לפני יכולת השלום, לפני תכונת השלום, עוד כשאנחנו נמצאים במצב ראשון של תכונת המלחמה, האם בזמן המלחמה העוינת של או אני או הוא אי אפשר, זה לא מסתדר, האם יש פחות משהו קטן שכן אפשר לקחת? האם אין מקום תאוריק, או שיש תמצית משהו קטן, שמשהו שאפשר לקחת. קטן, קטן, קטן. משהו שבכל זאת הביא לי איזה עניין, איזה משמעות, בירר לי איזה נושא, פתח לי את העיניים, גרם לי בירור,
גרם לי איזו התעמקות, גרם, עשה לי משהו. או לפני. גם החלטת לזרוק את זה. בסדר? אין לי, זה לא מסתדר איתי, אני זורק אותו. אין לי, זה שלב מאוד ראשוני, שעוד לפני בניין השלום.
אבל כדי להבין שיש משהו...
שלב ילדותי, נקרא לזה.
זה לא צריך איזו הכשרה נפשית, צריך בגרות נפשית.
בשביל לשלול לא צריך בגרות נפשית.
לא, כדי לראות שגם ממה שאני שואל יש...
כי יצא לי משהו מזה. אמנם אני שולל אותו, אבל האמת שזה גרם לי, המאבק איתו, השלילה שלו, גרם לי להיות קצת טיפה ליותר העמקה.
אני שואל, אם האמירה הזאת לא מצריכה בגרות נפשית, זה לא שחור
ולמד. אני חושב שזה, הרב טוען שאנחנו יכולים, כבר בשלב מאוד מאוד ראשוני, התחלה של בגרות. זה לא הבגרות שאלה אנחנו, של השלום. תשמע, בכלל, מה הבעיה? אפשר ליושב את הסתירות, פשוט את הצדדים, זה לא... גם כשאנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד ראשוני, שאין שלום. האם אנחנו מתרגלים בנפש שלנו, בונים יכולת נפשית, להגיד, יצא לנו משהו. אומנם מלחמה, אבל הרווחנו משהו מהסיפור. כלומר, מצד האור הפנימי, בגניג, כלומר, בקלפי, בפורמלי, אנחנו נגד. שאל אותי בפנים, לא לציטוט, לא פורמלי, בפנים, יצא לי משהו בסיפור הזה. זה גרם לי בירור, זה גרם לי התחזקות, זה גרם לי לשים לב למשהו, לא שמתי לפני כן. עשה לי משהו. קטן, קטן. האם אנחנו מפתחים בנפש שלנו, תפיסת חינוכית, הרב דואל. תפיסת חינוכית שאנחנו צריכים לשתול אותה בשלב מאוד מאוד קדום.
ילדים לא צריך להגיד להם, אני מתנן כאילו, כאילו, גם על דברים רעים להגיד להם, בוא נחפש מה הטוב, מה הפרעות.
כן. במשהו מאוד מאוד קטן. משהו מתרגל שגם בדברים קשים, לא טובים, שאנחנו נגדם, צר נגד, כי אנחנו לא מסוגלים. זאת אומרת, בוודאי שאנטיוכוס הוא רשע. הוא רשע. אבל הוא גרם לנו לרצות מאוד מאוד את המקדש. אז הוא רשע גדול, אבל תראה, השם שלח אותו. בשביל שאנחנו נרצה מאוד את המקדש. רשע. הוא רשע, אנחנו מתחמים נגדו, אנחנו הורגים אותו. אתה רואה, הוא עם... מזל שהוא הגיע. כי הוא זה שהוא הגיע, זה גם לנו עוד יותר ללחם, המקדש. אז יוצא שלפעמים הדבר שאתה נגדו, בכל זאת, יצא לך, במלחמה יכול להיות, בנגדו, בהתנגדות אליו, יצא לך מזה משהו. הרווחתי משהו מהמלחמה. נכון, זרקתי אותו לפח. אז מצד הכלי, עדיין הכלי שלך לא התרחב. עדיין אתה שולל וסותר. אבל מצד האור, יש כלי ואור. האור זה משהו טיפה יותר רחב. עדיין לא התרחבת את הכלי, אבל באור, אתה מסוגל לשמוע משהו שהוא לא מזעזע את הכלי שלך, הוא לא גורם לכלי לזוז, אבל מסוגל לשמוע דבר כזה. והירא אותנו, עשה צרה גדולה. נו, ובגלל הצרה עשו תפילה. הברור זה צרה. רק תראה, הצרה גרמה לתפילות גדולות. טוב. אז הוא אומר, אז בעצם לא בנית בנפש, עוד בשלב המלחמה, עוד לפני השלום, לא בנית בנפש מושג שנקרא אור פנימי. לא שאין לו, מה אין לו מקום. הוא רק אומר, תדע לך, אתה רוצה לבנות? איך בונים את הדעת? זה לא מתחיל ביום בהיר אחד, אומר הרב.
הדעת היא תוצאה של זה שכבר בזמן המלחמה, או לפני שהגיע השלום, כבר זרענו זרעים, זורע הצדקות, את זרעי הדעת. כל מיני דברים. רב לא אומר מה, זה יכול להיות כל מיני דברים. הוא לא אומר מה. כל מיני דברים. אותו דבר... זה יכול להיות כל מיני דברים. אותו דבר בהרגשות ובציורים. עד שעל ידי עומק השאיבה התמציתית, משהו קטן שלקחת. שהידיעה הקנויה שואבת מהידיעה המנוגדת הנדחית. מה גרה לנו מזה? עוד לפני שבנינו את השלום, בנינו את הדעת. שלום זה כלי, דעת זה אור. יוצא שעוד לפני שהרחבנו את הכלי, שנקרא שלום, כבר הרחבנו את הדעת. ואנחנו רוצים ללמוד, להתרגל להרחבת הדעת. הרחבת הדעת פירושה היכולת שלנו לראות משהו מסוים שיצא לנו מהמאבק, מההתנגדות, מה הסתירה. עכשיו בנית את השורשים, את שורשי הדעת של תכונת השלום. בוודאי שאתה תבנה את התכונה של הכלי של השלום, זה תכונה בריאה של התבגרות, שאדם בונה תכונת שלום בקרבו, נפש יותר שמסוגלת להכיל. אבל בנית עוד לפני השלום את שורשי הדעת. כלומר, בגיל צעיר יחסי, עוד לפני שאדם אפילו יתבגר, הוא ממש בגיל צעיר, אפשר כבר לשתול זרעי דעת. גם בסיפורי התנ"ך וגם בלימוד משניות. כלומר, במשניות זה מאוד חריף. אף אחד לא מסכים עם השני. אין סולחות במשניות. נדיר מאוד שיש סולחות. הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, וזהו. הם לא מוכנים להתפשר. הם מאוד פנאטים התנאים במשניות. אין דו-שיח ביניהם. כמעט נדיר מאוד שיש דו-שיח. הוא אומר לו ככה, הוא אומר לו ככה, נדיר. רוב המשניות, רבי אליעזר אומר טוב, רבי אליעזר אומר טוב. ככה. דברו, לא מדברים. שוחחו, לא משוחחים. זה פנאטי. זה נכון. כי בגיל הזה, קשה, זה מורכב להתחיל ללמוד את כל הסברות, איך הם מדברים אחד עם השני, זה צריך 15 לתלמוד. אבל, אפשר, בכל זאת, להגיד, בית הלל ובית שמאי מתווכחים. איזה דבר, איזה סברה, מה בכל זאת ההיגיון של בית שמאי? סברה שלי. נכון, אין הלכה כמותה, אין הלכה כבית שמאי, זה מאוד חשוב, הלכה כבית הלל, ברור. אין הלכה כבית שמאי. ומה הסברה שלהם? יכול להגיד סברה? יש דעה, יש להם איזו סיבה? הנה, אנחנו מרחיבים את הדעת. עוד לא נדרשנו להרחיב את הכלי הנפשי שנקרא שלום. זה דורש שלב הרבה יותר מתקדם. אבל כבר התחלנו להרחיב את הדעת. זה יאפשר את עומק השלום. אבל כשכל הידיעות, הרגשות והציורים עומדים בצורה אורגנית בחטיבה משוכללה. זה מאפשר, הדעת עכשיו תאפשר ליצור שלום יותר משוכלל. שאין פרץ ואין צבחה ברחובותיהם. יכול להיות אז, כשאתה תיפגש עם סתירה חריפה ועזה מאוד, אבל בגלל שהתרגלת מתמיד לדעת, אז עדיין יהיה לך שלום. למה? לא בגלל שתסכים איתם בהכרח. זאת שלא תסכים. אבל אתה, יהיה לך עדיין מבחינה של שלום. כי העובדה שהתרגלת מתמיד לדעת, תאפשר לך גם עכשיו להוציא תמצית מסוימת של דעת שאתה רוצה להוציא. והבחינה הזאת תאפשר שורש של שלום. זאת אומרת, הרב טוען פה שהשורשים של תפיסת הסוד הם שורשים חינוכיים שאנחנו מתחילים איתם ולאט לאט מטפחים אותם, שהם השורש של תורת הסוד. להתרגל לזה שהשלום הוא לא רק סוגיה נפשית, אלא עומק של השלום זה עניין של דעת. היכולת שלי לשים לב, להיות מודע לזה שאני הרווחתי משהו מהמישהו שאני נגדו, אבל יצא לי איזה בניין ממנו. ההרגל הזה של הדעת, אני זורע את הזרעים שאחר כך איתם יהיה אפשר לבנות את תפיסות הסוד. שונים את טיטוס, שנאת מוות אנחנו שונים. לא שונים את טיטוס. שונים אותו שנאת מוות, ותראה, אבל הוא גרם לעם ישראל לחזור בתשובה. אומנם הוא רשע גדול, הוא נורא והיום. אבל זה, מה שהוא עשה לנו, גרם לכולם לחזור בתשובה, תראה מה עשה שנאת חינם. אי אפשר להמשיך עם שנאת חינם. כי הוא אדם מלא שנאת חינם. הוא ראה לנו, כשאנחנו עם שנאת חינם, תראה איזה רשע הביאו לנו, כולו מלא שנאה הגיעו לנו. האדם הכי שונא בעולם בא עלינו. למה האדם הכי שונא בעולם הגיע לנו? בגלל שאנחנו חתנו בשנאת חינם. אז מה יצא? למדנו שיעור. תראה כמה שנאה זה מסוכן. אז הטיטוס הזה גורם לנו ללמוד מה זה שנאה, כמה צריך להיזהר משנאה. אז יוצא שלמדנו ממנו בדרך השלילה כמה חשובה האהבה.
כשזרים כמו טיטוס, אנדיוטוס, שם, בחיים של השלילה יותר מסובך, כי רוצה להסביר איפה הטוב
ב... אני לא מצאתי בו שום דבר טוב, אני רק אומר, תראה מה יצא לי. אני לא אמרתי שהוא טוב. מה, אני, מה יצא לנו מהאויב אמר הזה? מה שהרב אומר, שזה הזרעים הראשונים שאחר כך יהיו השור, מהם תצמח אחר כך תורת הסוד. זה שבתורת הסוד אחר כך יוכלו להגיד מה טוב שם, זה מדרגה מאוד גבוהה. אבל איפה זה מתחיל? מתחיל מזה שאני צריך למצוא לי מה אני יצא לי, מה יצא לי טוב מה הנוגד הזה. זה ההתחלה של ההתחלה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שמלחמה, מה יצא טוב מהמלחמה. זה הבסיס של העומק של השלום. של הדעת שיחזת תביא שלום. אנחנו מתרגלים לניסר, זאת אומרת לעשות עוד התבוננות. אני יודע, זה דעה נוגדת, אני יודע, זה ריק, זה טוב, אני יודע, אבל אני משמע נעשה עוד תתבונות קצת, יש לנו מה יצא לנו. התחלנו, זרענו את הזרעים של הנסתר. זה חשוב מאוד, לא רק בגיל צעיר, גם בגיל נעורים, בגיל בחרות, גם כשיש ויכוחים חריפים ולוהטים. זה בסדר גמור, זה בריא. האם אנחנו מסוגלים לעצור שנייה אחת ולומר, טוב, אז האם יצא לנו משהו מהעובדה שהתעמתנו עם דעה לא נכונה? לא נכונה, אנחנו בגיל, יש בגיל הנאורים, אנחנו לא מסוגלים להכיל לבנות שלום. זה דורש בגרות. אבל האם הרווחנו משהו מהמלחמה? יצאנו משהו מהמלחמה? זה תחנה שחשוב לעשות אותה בגיל בחרות. גם אחר כך. כי אז אנחנו, זה גורם לנו שכלול, זה גורם לנו בניין, כי אני צריך עכשיו לראות איך אני, בעצם זה גרם לי לבנות משהו בתוכו. איזה יכולת, איזה התקדמות. טובות, שוב ונחמות.